יהיה השיעור סייעתא דשמיא לרפואת כל חולי עמו ישראל, בכללם מדלנת בת מסודי, חיים נפתלי בן מיסה, ירמיהו משה בן פרג' בן יוהנה, יצחק רפאל מנחם, בן מנחם,
יוסף חיים בן
חסיה ענת, משה בן חנה,
רפאל בן
עזיזה, רפאל שמואל בן סימה, הילה מלכה חיה בת רבקה ריקי, אבי יהודה בן רבקה ריקי, וכן כל חולי המוסר. ויהיה השיעור לעילוי נשמת איתן בן רפאל, בן יצחק רפאל. אנחנו השבת נקרא בעזרת השם סדר פרשת בהר, אבל אי אפשר להתעלם מהתקללות הזמנים המדהימה של השבוע הזה, שאתמול חל בו פסח שני ביום ההילולה של רבי מאיר בעל הנס, ביום חמישי בעזרת השם יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי ל"ג בעומר, והוא היום הגדול שבו פסקו תלמידיו של רבי עקיבא מלמות, פסקו מלמות. יש כמה שאלות גדולות על העניין הזה של התלמידים של רבי עקיבא, גם על הסיבה למיטה, נעסוק בזה קצת השיעור בסייעתא דשמיא. גם מהשמחה הגדולה שהם פסקו מלמות, היו 24 אלף תלמידים, כולם מתו, מה נשארו? חמישה. ממילא הם פסקה מגפה, כבר לא היה את מי להרוג, פה רק על פשט הדברים. אז מה השמחה הגדולה? וגם שאלה נוספת שהיא שאלה חשובה מאוד, זה ודאי כל אחד שאל את עצמו את השאלה הזו, זה על מה האבל הגדול, על מה האבל הגדול. וגם כמובן יש שאלה איך זה כל זה קשור בסופו של דבר ליום ההילולה של רשב"י ל"ג בעומר, ומה כל זה קשור לפרשת השבוע. ננסה בסייעתא דשמיא לתפור את כל התשובות עם השאלות ואת השאלות עם התשובות למסרת אחת, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור שזה תהיה גם מסרת מובנת. אז בפתח הפרשה, על הפסוקים וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, כולם מכירים את הרש"י המפורסם מה עניין שמיטה אצל הר סיני, אבל פחות מוכרת היא שאלת בעל הטורים בדיוק על המקום. אומר בעל הטורים, סמך מקלל לבהר סיני. סוף פרשת אמור, אנחנו עוסקים במקלל, במגדף, באותו בן אישה ישראלית ובן איש מצרי, שהוא רב, מתקוטט עם בן איש הישראלית, הישראלי, ומתברר לו שאין לו חלק ונחלה בשבטים. אתם יודעים מי הוא היה, כן? הבן של שלומית בת דברי, זו שהמצרי, איש מצרי מפרשת שמות, הוא בטעות שימש איתה ונולד מהילד הזה בן. האיש מצרי הזה נהרג על ידי
משה רבנו,
ואיפן כה וכה, ויער כי אין איש, כן, הוא יוצא ויצא, ויער איש ישראל בסבלות, את אחיו בסבלותם, והנה הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ואיפן כה וכה, ויער כי אין איש, ויח את המצרי ויתמנהו בחול. אומרים חז"ל, במה הרג אותו? הרג אותו בשם קדוש. שם קדוש, יש שתי שיטות למה הוא אותו שם קדוש. האם השם הקדוש הוא שם חף היטף, או השם הקדוש הוא שם י' חף שין, לא משנה, כך או כך עשה שימוש בשם קדוש והרג את המצרים. איפה אנחנו יודעים שהוא עשה שימוש בשם קדוש? כי למחרת שדתן ואבירן נמצאים שם ורבים ביניהם, ומשה רבנו מתקרב, כן? אז הוא אומר לו דתן, להורגני אתה אומר, משמע יום קודם האיש מצרי את מי היכה? את דתן. בא משה רבנו, הציל אותו. איך הרג את המצרי? באמירה, באמירת שם. דתן למחרת שהוא רב עם אבירם, אז הוא יודע שמשה רבנו, איך הוא הורג? באמירה. הוא אומר, להורגני אתה אומר? אתה רוצה לחשוב בשם קדוש להרוג אותי? יפה. מאותו איש מצרי ובת ישראל, שלומית בת דברי, נולד בן. הבן הזה נקרא בן האישה הישראלית. מה הוא עושה כשהוא נודע לו שאין לו חלק בשבטים? משום שבשבטים חלוקת הנחלה היא על פי מי?
האבא.
ופה האבא הוא מצרי, אז לא יכול להיות לו חלק בשבטים. הוא מתרעם על זה. ויקוב בן האישה הישראלית את השם ויקלל והביא אותו אל משה. אז מה הוא מתרעם?
אין לו נחלה.
ומה הוא עושה? ויקוב בן האישה הישראלית את השם. משה רבינו השתמש בשם, שם קדוש. ויקוב בן האישה הישראלית את השם. אומרים חז"ל, ויקוב זה את מי הוא קילל? את השם, את הקדוש ברוך הוא. אבל מה זה ויקלל? הלא ויקוב זה קילל. מה זאת אומרת? וקילל בן האישה הישראלית את השם ויקלל. אם כבר אמרת שהוא קילל ויקוב, אז בשביל מה אתה צריך להגיד ויקלל? אומרים חז"ל, פלא פלאות עצום. אומרים חז"ל, ויקוב בן האישה הישראלית, זה הוא אומר, הוא עכשיו נוקב, הוא מקלל את הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, היה לו תהיה. ומה זה ויקלל? ויקלל הוא מקלל את משה רבנו. איפה הרמז לזה? השם אותיות
משה.
ה' שין מם, אותיות משה. מה הוא עושה? הוא פעם אחת מגדף כלפי ישמעיה, ויקוב זה מגדף, ופעם שנייה מקלל את משה שהשתמש בשם כדי להרוג את אבא שלו. השם אותיות משה. מה הדין שלו? מה הדין שלו? ויניחו במשמר לפרוש להם על פי השם. וידבר השם משה לאמור, הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה, וסמכו כל השומעים את הידיהם על ראשו, ורגמו אותו כל העדה, ואל בני ישראל תדבר לאמור, איש כי יקלל אלוהיו, ונשא חטאו, ונוקב שם השם או תיומד וכו'. אז את מי הקדוש ברוך הוא מצווה להוציא מחוץ למחנה לרגום אותו? את המקלל. זאת אומרת, היינו אומרים, לכאורה ככה היינו מבינים, כל בר דעת ככה היה חושב. מה יותר חמור, לקלל את משה או לגדף את השם? לכאורה, כי אם לבדרה במיני, כן? אתה יוצא כבר בחמור ממנו. החמור ממנו זה גידוף השם. אז אם הוא גידף את השם, ודאי מגיע לו למות. אם אתה אומר על מקלל, שהוא מקלל את משה רבנו שמגיע לו למות, אז בוודאי שעל קללת השם מגיע לו למות. אז היית אומר שהוא צריך למות על מה שהוא נקב את השם, על מה שהוא גידף. מה אומר הקדוש ברוך הוא? עושה את המקלל אל מחוץ למחנה. הקדוש ברוך הוא חס על כבודו פחות ממה שהוא חס על כבודו של משה רבנו עליו השלום. זאת אומרת, יותר ממה שהקדוש ברוך הוא חס על כבודו, הוא חס על כבודו של משה רבנו עליו השלום. ועל מה הוא אומר דינו של המקלל להיות לסקילה, למיטה? על מה שהוא קילל את אלוהיו. אלוהים זה גם השופטים, האנשים הנכבדים בעם נקראים גם כן אלוהים. על מה שהוא קילל את משה רבנו עליו השלום. ככה אנחנו מוצאים בסוף פרשת אמור שתי קדושות. קדושה אחת זה קדושת השם, שאסור לקוב את שמו ואסור לגדף. בקדושה שנייה זה קדושת התורה, קדושת תלמידי חכמים, הקדושה כמו שהיא באה לידי ביטוי במה שאסור לקלל כמו שרבנו, והקדושה המיוחדת שהקדוש, והאופן המיוחד שהקדוש ברוך הוא מתייחס אל הקדושה הזו בצורה הכי חמורה שאפשר. אז יש לנו קדושת השם, קדושת התורה / תלמידי חכמים, ומיד סומך הכתוב את סוף פרשת אמור, שזה הדין של המגדס והמקלל, למה? להר סיני, לשמיטה, לשמיטה, לדיני השמיטה. דיני השמיטה הם באים ליקר ביותר את מה? הם נוהגים רק איפה? בארץ ישראל. קדושת הארץ. יש לנו שלוש קדושות מודגשות, וזה הסמיכות של שתי הפרשיות. הקדוש ברוך הוא בא להראות, לגלות לנו שלוש קדושות שהן הבאת תליה, שהן צוות מצוות עשויה, הן חלק של שרשרת שלא יכולה להינתק. קדושת השם, קדושת התורה, תלמידי חכמים, וקדושת הארץ, קדושת ארץ ישראל, שהיא באה ביותר לידי ביטוי במצוות השמיטה. ביותר באה לידי ביטוי, משום שמצוות השמיטה נוהגת רק בארץ, והיא מיוחדת רק לארץ ורק לארץ ישראל. זו קדושה עליונה, מיוחדת במינה. אם את זה אנחנו, וזה בקליפת אגוז כמובן, אבל אם את זה אנחנו מבינים או מתחילים לקבל את הכיוון, אז צריך להבין, צריך להבין אם ככה, אם יש לנו קדושות כאלה עצומות שתלויות זו בזה, זה בזה, והקדוש ברוך הוא בעצמו מחשיב את קדושת התורה וקדושת תלמידי חכמים יותר מקדושת השם, כי כאשר הוא מצווה להוציא החוצה את, את אותו אחד, אז הוא מדבר על המקלל, לא על המגדל, ולסקול אותו, לרגום אותו באבנים, זה את המקלל, ורק אחרי כן יש גם את נוקב שם השם. אז ממילא אנחנו לומדים שיש קדושה עליונה בתלמידי חכמים. נפלא מאוד. עכשיו נבוא בסייעת הדשמיה קצת להבין את הגמרא ביבמות סמך ב', מה שהגמרא מלמדת אותנו, סיפור שהוא ידוע, הוא גם מופיע כמובן במדרשים, גם במדרש רבה פרשה סמך א' ובראשית, גם במדרש רבה בקהלת פרשה י' א', וגם במדרש קהלת, מדרש רבה על קהלת, פרשה י' א', ובכל אחד מהמקומות הגמרא וגם המדרשים מביאים נימוקים לסיבה, או מביאים סיבות לאופן הנורא שבו מתו תלמידיו של רבי עקיבא. הגמרא ביבמות סמך ב' אומרת, 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבד ועד אנטיפרס, וכולם מתו בפרק אחד. פרק אחד, יש בחז"ל שאלה אם פרק אחד הכוונה לזמן שבין ט"ז ניסן ולג בעומר, אותם 32 יום, או פרק אחד הכוונה מראש חודש אייר ועד שלושת ימי ההגבלה, שגם הם 33 יום. אבל כך או כך, רוב הדעות נוטות לכיוון שמדובר ב-32 הימים של ספירה, הראשונים של ספירת העומר. 32 גימטריה, לב. אפשר גם ישראל לב. מה הלב קשור, אנחנו עוד לא יודעים, אבל נראה בסייעתא דשמיא אם זה לב או משהו אחר. אבל כך או כך, הגמרא אומרת, וכולם מתו בפרק אחד והיה עולם שמם. 24,000 תלמידים, כל אחד מהם גדול ועצום ורב, אי אפשר לשער, אנחנו לא מסוגלים לדמיין, אי אפשר לדמיין, אני אומר לכם, אי אפשר לדמיין את הקדושה ואת הגדולה שלהם. זה, אנחנו מדברים על הגרא, הברכיים רועדות, הגרא, הגאון מווילנה. אנחנו מדברים על קדושי עליון של ה-500 שנה האחרונות, האריזל, אנחנו נשקים את האפר של על הציון של האריזל. גדולי ישראל עצומים, רבי יוסף קארו, גדולי עצומים, נכון? הם לא, אי אפשר בכלל לדמות אחרונים לראשונים. אי אפשר לדמות ראשונים לגאונים, אי אפשר לדמות גאונים לסבוראים, לאמוראים, לתנאים. תנאים, כל אחד מהם, כל מי ששמו מוזכר בגמרא היה יכול לחיות מתים, כפשוטם של דברים. אדם מוטל גופה בר מינן, בא התנא, אומר שם, מקים אותו לחיים. כמו שמסופר ברבי שמעון בר יוחאי בטבריה, מה שעשה עם אותו כותי. תנאים יכולים היו לחיות מתים. 24,000 גדולי עולם הולכים לעולמם בפרק אחד, כל יום 700-800 לוויות בר מינן. העולם שמם, אף אחד לא יוצא לעבוד, כל הזמן בלוויות. אף אחד אין לו מצב רוח לדבר, לספר עם אשתו, שום דבר, כלום. העולם שמם. עד שהלך רבי עקיבא, הוא שנה ירד לדרום, שנה לחמישה תלמידים, ביניהם רבי מאיר ורבי שמעון. רבי מאיר על הנס ורבי שמעון ברוך חיים. ממה מתו אותם 24,000? אומרת הגמרא שמתו במחלת ההזכרה. הרשב"א מביא שמה זה הזכרה? זה מחלה שתופסת את הגרון, בעוון לשון הרע. תירוץ אחד למה הם מתו, שאמרו לשון הרע. קשה, תלמידי רבי עקיבא, לשון הרע, מה זה שייך בגדולי ישראל כאלה עצומים, לשון הרע. הגמרא עצמה אומרת, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה או זה לזה. יש במדרשים נימוקים נוספים, נימוקים נוספים, כמו שלא ברכו בתורה תחילה, שהקדימו דבריהם לדברי חבריהם, ושהייתה עיניהם צרה בתורה של חבריהם. צריך להבין, כל נימוק הזה זה שיעור, צריך להבין אותו. אנחנו נתרכז בדברי הגמרא כרגע, שלא נתנו כבוד זה לזה, או, זה, או שלא נהגו כבוד זה בזה. כל מקום, ישנה שאלה שהיא שאלה עצומה שצריכה להתעורר אצל כל אחד ששומע את המדרש או שקורא את הגמרא. והיא השאלה, יש כמה שאלות אמרתי לכם, אבל נתחיל שאלה שאלה. והיא השאלה, לא מצינו בשום מקום, למעט מקרה אחד שהוא שונה, שעם ישראל מתאבל 2,000 שנה על מישהו. אין דבר כזה. אדם לא עלים ולא עליכם ולא על זרס, נפטר לו אבא, שנה מקסימום, 11 חודש, שנה, משפט רשעים בגיהנום, שנה אנחנו נוהגים 11 חודש. 11 חודש נוהג בנהגי אבלות. נגמר. השתכח מן הלב. יכול להיות שבפועל לא נשתכח מהלב, אבל ככה הגמרא, ככה דין ההלכה. 12 חודש התאבלת, שלום, תעשה אזכרה, יכולה להיות אזכרה מפוארת, כן? יכולה להיות פחות מפוארת. יש הרב שוורץ אומר, ככה הוא אומר, עכשיו זה כבר דבר מפורסם, הוא אומר, כתוב בקהלת, טוב לכת אל בית האבל מלכת של ספרדי, מלכת אל בית המשתה של אשכנזי. כן, הוא אומר, הספרדים בהזכרה נותנים חי סלטים, אשכנזים נותנים סלט חי. טוב לכת, אפשר ללמוד משהו מזה. אז בכל אופן, עושים איזו הזכרה מפוארת, באים כל הזה, יושבים, אוכלים, עושים ברכות, נפלא מאוד מאוד, כולם באמת עושים הכל לעילוי נשמת הנפטר, ובזה נגמר הסיפור.
מדובר על הדור הישן של אשכנזים, כן?
כן, ברור, לא. אני לא חשוד על זה. אני לא חשוד על זה, אני הקלות שלי אשכנזיות, עד כה. אז אם ככה השאלה מתעצמת, 2,000 שנה, 1,950 שנה, 1,900 שנה אחרי, אנחנו לא מספרים, לא מתגלחים, לא שומעים מוזיקה, כן? לא שומעים מוזיקה. עכשיו יש איזו המצאה של הווקלי הזה, אבל בסדר, נגיד ווקלי, אבל לא כלי זמר, לא שומעים. לא שומעים מוזיקה, לא הולכים לסרטים, ממעטים לצאת למקומות בילוי, כן? יש איזו אווירה כבדה באוויר. על מה? שלפני 1950 שנה נפטרו 24,000 תלמידי רבי עקיבא. אני לא מקל ראש בדבר הזה, אתם מבינים את זה, שזו שאלה קצת מקנטרת, כי הלו על הרוגי ביתר, בביתר נהרגו מיליונים.
8 מיליון.
אתה יודע מה, 8 מיליון, 2 מיליון, מיליונים. אנחנו לא עושים אבל מיוחד. אנחנו בתוך 9 באב, בתוך האבל על החורבן, נכנס האבל על הרוגי ביתר, נכנס האבל על, 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 על הרוגי הפרעות, על השמדים, אפילו על השואה. ביוד בטבת, יום אבל על תחילת המצור, התחלה של, של אירועים לא נעימים בעם ישראל. אפשר, אפשר לצר, מצרפים לזה כל מיני אירועים לא נעימים. אבל לא מצאנו שאפילו הרוגים רבים מאוד, ואפילו במיטות משונות ביותר, לא מצאנו שאנחנו עושים איזה אבל מיוחד של 33 יום. שאנחנו לא מסתפרים, כן? זה דבר אחד, יום פטירת משה רבנו עליו השלום, יש כאלה שנוהגים להתענות. זה לא, זה לא דין ולא הלכה ולא לא, לא מחייב את כלל עם ישראל. זה אותם אלה שנוהגים. היחיד שכל עם ישראל נוהג להתאבל עליו עד היום זה גדליה בן אחיקם. צום גדליה. אבל זה מקרה חריג. שם היה רצח, רצח פוליטי, הוא הוביל אירועים קשים ביותר. כן? אז זה אתה יכול להגיד, אנחנו מעבירים מסר. כדי להעביר את המסר אתה צריך שכל עם ישראל יצום. וגם זה יום אחד ולא תקופה. אז כמה שאלה מתעצמת, מה היה מיוחד במיטה שהם מתו, אותם קדושי עליון, 24,000 קדושי עליון, שמחייב את האבל הזה? וזו שאלה מאוד 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 משמעותית, משום שאי אפשר להבין איך גדולי עולם כאלה כביכול נהגו בלשון הרע, לא נהגו כבוד זה בזה, הייתה עיניהם צרה בתורה, בתורה של חבריהם, לא ברכו בתורה תחילה. אתה מדבר על תנאים הקדושי עליון, איך זה יכול להיות? לא ברכו, לא עשו ברכת התורה. וכדי להבין את זה, יש הלו, אתם יודעים שיש כמה רובדים. אנחנו נבין את זה קודם סייעת הלשמי ברובד, שנבין מי הם היו בפנימיות התורה, ואחרי זה גם נראה איזה תירוץ יש לזה להלוכה. כי גם להלוכה יש פה בעיה הלכתית, ממתי איפה נשמע שאדם שומר לשון הרע הדין שלו מוות? איפה נשמע דבר כזה? חד משמעית לא. לא נהגו כבוד זה בזה, אז דינה מוות? ואיפה זה? איפה זה כתוב? ואיפה זה? תראו לי שולחן ערוך. איפה? אין דבר כזה. צריך להבין את זה, יסודות. הלוא הגמרא לא באה לספר לנו איזה סיפור, איזה סיפור לייצר נרטיב. הגמרא באה ללמד אותנו איך לחיות. מה אקטואלי להיום? כמו התורה. התורה היא לשון הוראה. אז הגמרא היא התורה שבעל פה שלנו, היא הוראות. מה אני לוקח היום הוראות לחיים שלי מהסיפור המבהיל, המבהיל הזה של מיטת תלמידי רבי עקיבא? ולמה דווקא תלמידי רבי עקיבא? הלו היו עוד ישיבות לטמן דפליג, שבעם ישראל היו עוד ישיבות חוץ מהישיבה של רבי עקיבא. לטמן דפליג, בוא, שוסטר, בוא לפה, יש פה כיסאות. סייעתא דשמיא, ננסה להבין את העניין הזה, וכמו שאמרנו, נתחיל להבין את הטעמים הפנימיים, ובסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע לקשור את זה למצוות השמיטה, לקדושה של ארץ ישראל. אז אנחנו יודעים שכשהגמרא אומרת 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, אז דיברנו על זה קצת בשבת, אז הגמרא ודאי יודעת הייתה לומר שמדובר ב-24,000. למה היא אומרת 12,000 זוגים? 12,000 זוגות. כי ככל הנראה הבעיה הייתה בזוגיות. הבעיה הייתה בזוגיות, בחברותות. הדבר הזה יכול להירמז ממה שאנחנו יודעים, שבסופו של דבר רבי עקיבא הוא הולך אל חמישה תלמידים. חמישה זה מספר של פרד, כן? נעסוק בזה עוד מעט, נעסוק למה זה דווקא חמישה על פי פנימיות התורה. אבל בעיקרון אפשר לומר שברגע שיש לך שתי זוגות, זה ארבעה איש, ויש אחד שהוא מפר את האיזון הזה, את האיזון במרכאות, אז יכולים להיווצר כל הזמן זוגות חדשים. האחד הזה פעם לוקח את זה לזוג, פעם את השני לזוג, פעם השלישי לזוג, פעם הרביעי לזוג. אין לך זוגות קבועים. כשאין לך זוגות קבועים, אתה צריך לסדר עם כל הזוגות. צריך לסדר, אין, אתה לא מתרגל רק לאדם אחד. זה זוג. זה לא סתם שהגמרא בברכות אומרת שזוג זה דבר לא טוב. לא זוג בבעל ואישה. הכוונה לזוג בעל, זוג שהוא בעל ואישה, הם לא זוג. הם אחד. זה צריך לדעת את זה. זה דבר חשוב מאוד. זה לא זוג. אצל אומות העולם זה זוג. אצלנו זה אחד. והיו לבשר אחד. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. זה אחד. אבל כשאנחנו מדברים על זוג, אז אנחנו יודעים שאדם רוצה לשתות מים, לא ישתה שתי כוסות. או אחד או שלוש. כך הגמרא אומרת, שדברים צריכים לעשות לא בזוגות. לא בזוגות. בכל אופן, מי הם היו אותם תלמידי רבי עקיבא? הרמ"א מפאנו, יש לו, בין יתר הספרים שלו, יש לו ספר שעוסק בגלגולים. הרמ"א מפאנו, תלמיד הרמ"ק, רבי משה קרדוברו, אז הוא, יש לו ספר שעוסק בגלגולים, והוא מביא דבר מאוד מאוד מעניין. הוא אומר, תראו, דבר שהוא פלא פלאות. אנחנו יודעים ששימון ולוי, ברוך הבא, עושה לו כוסית, ביטרמן, שוסטרמן, זה, הם לא בלי כוסית, הם לא יכולים להקשיב. לא שתיים. זה או חמש או אחד.
גם בעניין של עשר אנשים זה גם חמישה זוגות.
נכון, כן. אז אנחנו יודעים ששמעון ולוי אחרי דינה, שהם יוצאים לעשות את הפעולה שלהם בשכם, לקום את נקמת אחותם, אז בשכם נהרגים 24,000 איש. 24,000 איש. אותם 24,000 איש שנהרגו בשכם, זו הייתה בעיה לעם ישראל. מדוע זו הייתה בעיה? ויעקב אבינו אומר את זה, על כן נבעשתם את רכי בעיני יושבי הארץ, משום שהם קודם לכן נימולו, הם התגיירו. זאת אומרת ששמעון ולוי הרגו אותם, הם כבר לא היו גויים. בעיה, אתה הורג נימולים, משום שעשו גיור. יש לזה צדדים לכאן, האם הגיור הזה כהוגן, שלא כהוגן, זה גרי עריות, לא גרי עריות, לא ניכנס לזה. אבל בעיקרון ברור שכאשר מדובר באותם 24,000, אז 24,000 האלה שנימולו קודם לכן, ולכן כשהם נהרגו יהודים, צריכים תיקון, הנשמות שלהם צריכים תיקון. ואם שמעון ולוי עשו איזשהו דבר שהוא לא כהוגן, והכוונה שלהם לא הייתה תאורה לגמרי, אז גם אצל שמעון ולוי חייב לבוא תיקון. חייב לבוא תיקון. והקדוש ברוך הוא מוליך את הדברים עד קץ כל הימים, עד שהדבר מתוקן אפלה ופלא. אומר הרמ"א מפאנו, זה דבר מאוד מעניין, שכאשר נשיא שבט שמעון בועל את כוזבי בצור, את המדיינית, נהרגים שם 24,000 מבני שבט שמעון, שהם אותם אלה שהתגלגלו, אותם בני שכם שהתגלגלו בבני שבט שמעון. לבוא לידי תיקון, מדוע? מפני שנשיא שבט שמעון, כשהוא לוקח את כוזבי בצור, הוא מגלה דעתו שהקנאה של שמעון לא הייתה נטו להשם, אלא היה בה איזה נדנוד, צד, דק מן הדק. בכל זאת מדובר בשמעון בנו של יעקב, היה בה איזה נדנות שהוא לא היה כולו טהור לגמרי. הראיה שנשיא שבט שמעון חוטא בעריות עם מדיינית בפרסיה לעיני משה רבינו. איפה שבט לוי פה? אנחנו רואים שמשה שהוא משבט לוי נעלמן ממנו הלכה, אבל פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, כהנים איזה שבט הם? לוי. מה הוא עושה? לוקח את הרומח והולך ועושה במסירות נפש, דוקר את האיש ואת האישה, את נשיא שבט שמעון ואת המדיינית אל קובתם, ויוצא איתם במחנה ועוצר את המגפה. מה מלמד המעשה של פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן משבט לוי? שקנאתו של לוי אז במעשה דינה הייתה תאורה לגמרי. הראיה הוא גם עכשיו כשהוא רואה מעשה של גילוי הריות לא תקין, הוא יוצא במסירות נפש, והמדרשים מלאים במסירות הנפש של פנחס כשהוא עושה את המעשה ועושה את המעשה. ואילו נשיא שבט שמעון בדיוק הפוך, זה צריך להבין מי זה היה נשיא שבט שמעון, וצריך לראות את הגמרא שעוסקת בזה, 424 בעילות בעל אותו אחד, כן, זה לא, הוא היה זקן, הנשיא הזה היה בין 240 לפי הגמרא. מה יש לו 424 בעילות? אז 424 זה גימטריה חף ה' חף דלת תף, כדת. כדת, אם הכולל זה בדיוק גימטריה משיח בן דוד. זרזיר מותניים, שם הגמרא אומרת שהוא רצה לזרז את ביאת משיח, והוא חשב שהוא יבוא על המדיינית, כן? שהיא בסופו של דבר ניצוץ מלוט. הוא חשב שהיא זו שתביא, כמו רות, שהיא ניצוץ של לוט, בת לוט בסופו של דבר, על המואבית הזו, אז היא תביא בסופו של דבר את המשיח. הוא חשב שהוא מזרז בזה את המשיח. לא ניכנס לסוגריים גדולים, סגור סוגריים, מתקדמים הלאה. 24,000 נהרגו שם במגפה מבני שמעון. אותם 24,000 חייבים לבוא בתיקון, והם באים בתיקון בתלמידי רבי עקיבא. אותם 24,000. למה זה דווקא 24,000? השאלה הזו הייתה צריכה לשאל כבר אז, נכון? כי אנחנו יודעים שכאשר אנחנו מדברים על שם אלוקים שהוא שם של דין, אז אלוקים זה חמש אותיות, נכון? א' ל', אחרי זה ה', ואחרי זה י' ואחרי זה מ', זה חמש אותיות. ספר יצירה שמיוחס לאברהם אבינו על פי מידע שהוא קיבל מאדם ראשון, מאדם הראשון, ספר יצירה אומר חמש אבנים בונות 120 בתים, דהיינו זה חמש עצרת. שלוש אותיות, אבנים זה אותיות, שלוש אותיות הן מייצרות שש צירופים אפשריים שונים. ארבע אותיות, ארבע עצרת, זה ארבע כפול שש, ארבע אותיות עושים 24 צירופים אפשריים שונים. חמש אותיות זה 5 כפול 24, כן, 5 עצרת, זה 120 צירופים אפשריים שונים. יופי. עכשיו אם אני רוצה לעשות צירופים, לו יצויר שהייתי נותן עכשיו עבודת בית לעשות את הצירופים של שם אלוקים, אז כל אחד היה עושה, מתחיל ככה, רושם 24 פעמים את האות א' בהתחלה, ועכשיו עושה את כל הצירופים האפשריים של האות א' עם יתר האותיות של שם אלוקים. א', למד, ואחרי זה ה' וי' ומ', זו האפשרות הראשונה. אפשרות שנייה, א', מ', למד, ה' י'. אפשרות השלישית, א', ה', למד, י' מ'. וכן אז זו הדרך, 24 צירופים אפשריים. ואחרי כן היה מתחיל עם האות ה', למד, עם האות למד, ועושה 24 פעמים רושם את האות למד, ועושה את כל הצירופים האפשריים עם האות למד. וכן אז זו הדרך, נכון? עד שהיה מגיע ל-120 צירופים אפשריים שונים. 24 הצירופים הראשונים של שם אלוקים מתחילים באות א'. אומרים חז"ל, אל תקראי 24,000 אלא 24,000. כל הרעיון של מיתת 24,000 תלמידי רבי עקיבא זה מיתוק הדינים. הימים של ימי ספירת העומר הם ימים של דין, ימים קשים. כן, השבוע הזה מתחיל להתרכך, אז אולי אתם מתחילים להרגיש שעד עכשיו, מפסח, דברים נשברים, מתקלקלים, לא נעים, מועקה, הזקן מגרד, לא יודע, כל אחד מאשים משהו אחר. כל אחד מאשים משהו אחר. מקבלים בשורות פחות נחמדות, דברים פחות מסתדרים וכו'. השבוע הזה מתחיל להתמתק, מיד אחרי ל"ג בעומר, זאת השם, בשורות טובות מאוד. עכשיו זה רבי מאיר קצת ממתק בחסד של הוד, רבי שמעון ממתק את ההוד דעות, זה הכי קשה שיש, זה הקליפה שהיא בהוד דעות, זה שמאל של השמאל, זה שמאל של השמאל במידה התחתונה ברגליים. אבל רבי שמעון ממתק את ההוד דעות. הוד דעות זה היום החמישי בשבוע החמישי. לכמה תלמידים רבי עקיבא, עם כמה תלמידים הוא המשיך את התורה? חמישה. יש מן דאמר שבעה במדרשים, בגמרא חמישה. חמישה. כמה אותיות יש בשם אלוקים? חמישה. מיתוק של הדינים. אלוקים רומז לדין, אביי רומז לחסד לרחמים. אנחנו עכשיו ממתקים שם אלוקים. ה-24,000 תלמידים של רבי עקיבא היו צריכים למתק את הדינים. איך אפשר למתק את הדינים? הדרך הכי 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 ברורה, שלא קשורה לעכשיו שמות קודש, אתה נלמד, אתה נשמע גם איך עושים את זה עם שמות קודש, אבל היא לא קשורה לשמות קודש, היא קשורה לדבר שכל אחד ואחת יכולים פה לעשות. הדרך היא להצטרף לכלל, כלל ישראל. אמרנו קדושת השם, קדושת התורה, קדושת ארץ ישראל, יש קדושה שכוללת את כל הקדושות האלה. זה קדושת עם ישראל, כלל ישראל, זה נקרא השכינה הקדושה, שורש נשמות ישראל, כנסת ישראל. זה אותם שמות, תלוי איפה הם מופיעים. בזוהר זה נקרא השכינה, בגמרא זה נקרא כנסת ישראל. השכינה הקדושה, אם אנחנו הופכים להיות, או אם אדם מצטרף לכנסת ישראל, לשכינה, לשורשי נשמות ישראל, כולל את עצמו בתוכם, אז הכוח של הכלל מגן עליו מכל דבר שיכול להיות, מאיזה דין שלא ירד לעולם. ברגע שאנחנו עם אחד, לב אחד, ושוררת בינינו אהבה, כמו שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מה זה כלל? כלל זה כולל הכל, כולל את כולם. הכלל הוא כולל את כולם. שזה כלל גדול, אהבה זה כלל גדול, אז ממילא כל אחד שהוא בתוך הכלל, הוא נהנה מהכוח של הכלל. והכוח של הכלל זה לא סך כל הפרטים. זה לא, זה כמו שבעל ואישה, זה אחד ועוד אחד שווה אחד, והאחד הזה הוא הרבה יותר גדול מהסך הכל של שניהם, שלא כערך בכלל. אותו דבר זה כך, שאם יש 600,000 שורשים של נשמות ישראל, אז כשמדברים על הכלל של כנסת ישראל, של השכינה הקדושה, מדברים על כוח שהוא הרבה יותר גדול מ-600,000. הוא הרבה יותר נשגב, הוא תמיר, הוא גאולי, הוא משיחי. זה מסה קריטית שמתי תקף לכיוון החיובי, הקדוש, הטהור, באופן כזה שגם אם נגזרת גזרה, איזה גזרה שלא תהיה, אם יש את המסה הזו והיא חיה באהבה, אחווה, שלום ורעות בעם ישראל, זה מכריח נס, מכריח גאולה, מכריח התרחשות שהיא הרבה 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 מעל הטבע, שהטבע נכנע לה במיני ובי. כשעם ישראל יצא ממצרים, כמה גברים היו, כמה היו שורשי נשמות ישראל? 600,000 יצאו ממצרים. התורה מעידה. למרגלות הר סיני, כמה עמדו גברים קשרים לעדות מגיל 20 עד גיל 50? 600,000. כשעם ישראל הגיע לארץ ישראל עכשיו, ב-1948, כמה יהודים היו פה בארץ? 600,000. מה זה מקרה? זה מסה קריטית של אנשים שהחיבור, לא משנה כרגע מה גרם את זה, שנאת אומות העולם אלינו, זה בכלל לא משנה, אבל מה שגרם, מי שגרם את זה, גרם בסוף שהיו פה 600,000 יהודים שאהבו אחד את השני והיו מוכנים למות אחד למען השני. עם כיפה, בלי כיפה, עם שבת, בלי שבת, עם כל הכבוד, ואני אומר את זה עם כל הכבוד בהערכה לשבת, שאין קדוש מנה ואין עלה מנה, ויותר משישראל שמרו את השבת, שמרה השבת את ישראל, לטמן דפליג. אבל בסוף, מה שגרם ומה שפעל לעשות הצלחה לחלוצים וחלוצות עם שורטים, זה האהבה הזו. זה היחד, זה הכלל. שיכול להיות שהוא נבע מזה שהיו לנו אויבים, ששנו אותנו. יכול להיות שזה נבע מהשואה האיומה. זה בכלל לא משנה ממה זה נבע. ברגע שנוצר הכלל, אז הכוח של הכלל היה מסוגל לקחת אותנו. הקדוש ברוך הוא אוהב את זה. זה השכינה. יש לו קודש הבריך הוא שכינתה. יש שם ייחוד, קודש הבריך הוא שכינתה. אז יש שכינתה, אז יש כבר ייחוד. אז מי יכול עליך? על עם ישראל. מי יכול על עם ישראל? שקודש הבריך הוא מתייחד עם עם ישראל. אז הכוח הזה הוא עצום. זה כלל גדול בתורה. זה כוח עצום. וגם מה שעבר על עם ישראל מאז, בכל פעם שהייתה איזה מלחמה, מלחמת ששת הימים, כל מלחמה, כל מבצע, רואים פתאום את עם ישראל בתפארתו, בגדולתו, באהבתו, איך עם ישראל יוצא מגדרו, ורואים את הגלים של אהבה, ופתאום האויבים נמוגים, נעלמים, חוטפים ולא יודעים, שהם מגיעים כבר להכרה שהקדוש ברוך הוא אוהב את היהודים, לא נתעסק איתם. כמה פעמים שמעתי את זה מערבים? כמה פעמים? עזוב, איתכם לא מתעסקים. אין שמתעסק אתכם טיפש. וזה נכון, עכשיו מקרון שמעתי אותו אומר, היהודים חשובים מאוד לצרפת. שמעתי במו אוזניי, אני לא יודע אם התרגום היה נכון או לא, אבל אני קראתי את התרגום ושמעתי אותו. שהוא אומר, היהודים חשובים מאוד לצרפת, כי הם מתפללים 3 פעמים ביום על צרפת. רק שלא ילכו מפה. את המרוקאים שמעתי, סיפרתי לכם, מהחוויות שלי ממרוקו, סיפרתי לכם, במו אוזניי שמעתי את שר הביטחון המרוקאי, מתחנן ליהודים בכל העולם, במו אוזניי שמעתי, זה לא סיפורים, לא שום דבר, במו אוזניי, בפנים אל פנים, במרחק של מטר. מתחנן ליהודים מכל העולם לחזור למרוקו, ומסביר כמה היהודים חשובים למרוקו, כמה מרוקו נעצרה מאז שהיהודים הלכו, כמה הם אוהבים וכמה הם רוצים וכמה... מה? איך זה הגיע? איך הם הגיעו להכרה הזו? אי אפשר לעמוד אדישים מול התופעות שרואים כשעם ישראל הוא ככלל, ואז פתאום קוראים דברים מאוד מאוד מעניינים. אז כל מדרגה, כל מיתוק של דין, זו נעשה בדרך כלל בשיא בשליש האחרון, שליש האחרון של הגילוי של המדרגה. כן? שליש האחרון, החלק התחתון של הגילוי של המדרגה. יש העולם הוא בין 6,000 שנה, סופו של דבר. מתי מתחיל העידן של הגאולה? היה עידן של תורה, אחרי זה עידן של תורה, אחרי זה עידן של גאולה, נכון? מגיע עידן של גאולה. מתי הוא מתחיל? ב-2,000 שנה האחרונות. 2,000 שנה הראשונות זה תור, 2,000 שנה השניות זה תורה, גילוי התורה, ו-2,000 השנה האחרונות, כך כתוב בהקדמה לספר הזוהר, אז הם נקראות, האריז"ל קורא לזה 2,000 שנות גאולה. מתחילה הגאולה, ב-2,000 השנים האחרונות זה, מתי ב-2,000 השנים האחרונות? בשליש האחרון שלהם. שליש האחרון, תעשו חשבונות, לא, בערך ימי האריז"ל. למה? 500 שנה האחרונות. כן, אנחנו בתוך זה, ברור. אבל זה בערך 500 השנה האחרונות, 600 השנה האחרונות, גילוי תורת הסוד, התפשטות תורת הסוד בעולם, זה בערך השליש האחרון ב-2,000 שנות הגאולה. אוקיי? פלוס מינוס. אם נסתכל עד סוף ה-6,000, זה אולי קצת יותר שנים, אבל אנחנו נמצאים בערב, כן, עוד לא נגמרו 2,000 שנים הללו. אנחנו, יש עוד איזה 230 ומשהו שנים שחסרות, אז אם תעשו חשבון, תראו שזה בדיוק ימי האריז"ל. אותו דבר זה בימי הספירה. גם בימי הספירה, המיתוק, עיקר המיתוק, הוא בשליש האחרון של הספירה. מתי מתחיל השליש האחרון של הספירה, ימי הספירה? בדיוק בל"ג בעומר. ל"ג בעומר זה שני שליש. השליש האחרון מתחיל בל"ג בעומר. נכון? עד 49 יום, מ-33 עד 49, 13, זה הסיפור. לכן לג זה אותיות גל, מלשון התגלות. מתחיל להתגלות הקץ, הסוף. גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך, נכון? זה לשון של גילוי. זה חוץ מזה שזה גם הגילוי מוביל גם, כן, אתם יודעים שיש גלגל סובב בעולם. מכירים את הביטוי גלגל סובב בעולם? כולם מכירים את זה. יש פעם מישהו שהתפלל, השם תעשה לי פנצ'ר, השם תעשה לי פנצ'ר, השם תעשה לי פנצ'ר, בגלל של עבר, אמרו לו, מה אתה מתפלל? מי רוצה פנצ'ר? אמרו לו, אני אגיד לך הרב, תשמע, אני שמעתי גלגל סובב בעולם. זאת אומרת, אדם יכול להיות לעשות כסף וזה, והגלגל עולה, והוא יכול גם לרדת. עכשיו אני הגעתי לשיא בכסף. אני אומר, השם, תעשה פנצ'ר, תעצור פה. תעצור פה עד שאני למעלה, תעצור, זהו. טוב, אז גלגל, כן, גלגל סובב בעולם, אז מישהו על הגלגל, מישהו רואה את הגלגל מלמעלה, הוא יכול לראות בכל נקודה איפה אדם אחר נמצא. אתה מסתכל מלמעלה. אבל אם אתה בצד אחד של הגלגל והשני בצד שני של הגלגל, אתה לא רואה אותו. נכון? אתה לא רואה אותו. זאת אומרת, שלגלגל יש יכולת לגלות רק אם הוא חצי גלגל. נכון? איך הקשת? אני שבלג בעומר יש עניין שחק וחק בקשת. עכשיו ראיתי במירון נעשה, בשנים האחרונות עשו דוכנים לעיריות של חץ וקשת. הם עושים איזה, שם באים אנשים, מי שהיה ראה את זה בטח, עומדים שם עם איזה חץ וקשת, שקל על כל עירייה, שקל או משהו כזה על כל עירייה, ויורים בחץ וקשת. איך הקשת נראית? בדיוק חצי גלגל. חצי גלגל. למה? כי חצי גלגל מגלה. גל. חצי גלגל. גל, גל. חצי זה גל. הוא מגלה. גלגל שלם יכול להסתיר. אבל חצי גלגל מגלה. לכן, אגם שהעין נקראת גלגל העין, גלגל העין, אם אדם מגלגל את העיניים, הוא לא רואה. נכון? שלראות אתה אסור לך לגלגל את העיניים. אם אתה מגלגל את העיניים, אתה לא רואה. כן? הדברים האלה הם לשום גילוי, אבל אנחנו יודעים שעיקר העניין בימים האלה זה לא רק להרבות אהבה, לימוד מתלמידיו של רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה, שלא הודו זה לזה, שלא ברכו בתורה תחילה, שהייתה עיניהם צרה בזה בתורתו של זה. כל הנימוקים שאספנו מהמדרשים, מהגמרא, מאיפה שזה לא יהיה, לשון הרע, השכרה, נפלו בהשכרה, כן? חולי הגרון, דברים קשים. כל הדברים האלה בסופו של דבר הם מעידים על מה? על חוסר באהבה. כי אם אתה אומר לשון הרע על מישהו, זה כי אתה לא אוהב אותו. אם אתה אוהב אותו, אתה לא מדבר על הדברים רעים. אפילו אם אתה רואה דברים רעים, אתה לא מדבר על הדברים. אפילו אם צריך להוציא לך בכוח להגיד, אפילו כשמותר להגיד דברים רעים על מישהו שאתה אוהב. אי אפשר להוציא לך את זה, נכון? להודות, להגיד תודה, לפרגן, אם אתה אוהב מישהו זה קל, זה יוצא, בקלות. מי שזה לא יוצא לו בקלות, שיתאמן על זה. זה חשוב מאוד, אנחנו בשבוע של ההוד, אז השבוע של ההוד זה בעיקר להודות, לפרגן. אתם יודעים, יש לשון הרע, זה דבר נורא, כולם יודעים שזה דבר נורא. 17 לוין ועוד כמה עשיים, אדם עובר על לשון הרע, רכילות, מוצאת שם רע וכו'. אבל אנשים לא יודעים שאם אדם יש לו משהו טוב להגיד, רואה, עכשיו מגיע למישהו תודה, מגיע למישהו איזה פרגון, והוא לא מוציא את זה מהפה, זה לשון הרע גמור. זאת אומרת, בשביל מה אלוהים נתן לך פה? שמה אלוהים נתן פה? תפרגן, תיתן מחמאה, תחזק, תעודד, תעשה שימוש נכון בפה. זה הצד השני של המשוואה. כשאוהבים, זה מאוד קל, נכון? זה פשוט, זה קל, זה מחייב. אז זה דבר אחד שלומדים מתלמידיו של רבי עקיבא. הקדוש ברוך הוא מדקדק, ורק לסגור את הנקודה, יש, אנחנו שאלנו מה האבלות הגדולה. היו כבר, היו בשואה נהרגו 6 מיליון, בביתר בזמן חורבן הבית בביתר נהרגו מיליונים, בברום אמר 8 מיליון, 12 מיליון, 2 מיליון, לא משנה, זה מספרים עצומים, הרוגי ביתר. עליהם אין אבל 1950 שנה, 30 יום ב 33 יום בשנה. מה יש בתלמידי רבי עקיבא שיש עליהם אבל? והזכרנו את המגדף והמקלל מסוף פרשת אמור ואת שאלת בעל הטורים, מה היה לסמוך את המקלל והמגדף להר סיני, לשמיטה, למצוות השמיטה. אז יש ספר של רבי חיים אלפנדרי שנקרא אש דת, ככה זה נקרא הספר הזה. רבי חיים אלפנדרי בספר מביא מימרה של חז"ל שאומרת, כל המבזה תלמיד חכם אין תרופה למכתו, אין רפואה למכתו. מה הוא אומר? הוא אומר שאם לומדים דין מעדים זוממים, עדים זוממים זה הדין שלהם, זה מה שהם זממו לעשות לאדם עושים להם. מה הכוונה? אם באים עדים ואומרים ראינו את פלוני מחלל שבת ויתרו בו, ראינו עדים שמטרים בו, אז כן, עכשיו את פלוני דינו בר מינן, כן, סקילה. אז אבל עכשיו באים עדים אחרים, קט עדים אחרים, ואומרים, רגע, איפה אתם ראיתם אותו? מה אתם אומרים? ראיתם אותו ברעננה? מה אתם מדברים? באותה שבת, פרשת אמור, שאתם אומרים שראיתם אותו ברעננה, אתם הייתם איתנו באלת במלון. אז עושים לעדים את מה שהתכוונו לעשות לאותו יהודי שהם העלילו עליו. נכון? יופי. נשמע הגיוני גם. בסדר. מה קורה אם העידו עדים זוממים, ואותו אחד שהם העידו עליו מת? עכשיו באו קאט של עדים ואומרים, רגע, מה יעדתם? שהוא היה איתכם ברענן, מה פתאום הייתם איתנו באלת?
מגיע
לו. לא עושים לעדים הזוממים שום דבר.
מגיע לו.
איך זה יכול להיות? אבל בסדר, אולי לא הגיע, אבל מצד, ודאי, שבחשבונות של שמיים לא נכנסים. אבל מה העדים, איך העדים יוצאים פטורים מזה? אומרים חז"ל, לעשות כאשר זממו, זה כל זמן ש... התוצאה לא קרתה. אם התוצאה קרתה, עכשיו הדין שלהם לא מספיק שהם יקבלו אותו פה בארץ, הדין שלהם נמסר בידי שמיים, וזה שמה, זה חשבונות של נצח, זה לא נגמר פה, מתו וזהו, זה חשבונות של נצח. אומר רבי חיים אלפנדרי בספר אשדת, הוא אומר, גם מפרשתנו אנחנו רואים את החשיבות שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו נותן לביזוי של תלמיד חכם. כשהמקלל מקלל את משה, אז הדין שלו מצד הקדוש ברוך הוא להוציא אותו ולהיהרג. אבל החשבון שלו לא נגמר, החשבון שלו ממשיך. אותו דבר זה כאשר יש תלמידי חכמים בסדר הגודל הזה שמדקדקים איתם כחוט השערה, שהם נוהגים חוסר כבוד זה בזה. ה-32 ימים שהם מתו זה גימטריה לב, אבל זה לא הגימטריה שצריך לעשות. הגימטריה שצריך לעשות זה גימטריה כבוד. כבוד זה גם 32. לא נהגו כבוד זה בזה, הכוונה זה בדברים דקים ונדקים. דקים מן הדקים, הוא אומר סברה, הוא היה סביב עם השפתיים ככה, הכמעט שפתיך ענתה בך. הגמרא, יש בה סיפורים שלמים, שזה לא הזמן עכשיו, כי השעה מוחות אני חייב להספיק גם איזה, את השמיטה. אבל כשאדם ישב מול רב, אפילו לא רבו המובהק, אבל אמר מר הדאטה של המקום, וכשהרב דיבר, הוא עשה ככה עם השפתיים. לא הוציא עגל מהפה, לא הוציא. לא השלים את שנתו. מדובר בתלמידי חכמים. הכמעט שפתיים, הקדוש ברוך הוא מקפיד על זה מאוד מאוד מאוד, אפילו בין שני תלמידי חכמים. יום אחד ישב, ובזה אנחנו נסיים את הפרק הזה, ישב, לא זוכר את השם של התנא הזה, אבל ישב לפני רבי טרפון, ורבי טרפון, רבי טרפון היה הרב של רבי עקיבא.
ושלחתי,
זה
רבי
יוחנן,
זה רב אותו.
לא, לא, רגע. רבי, תשמע, תשמע רגע את הדיוק פה. יש פה דיוק, כי זה רבי עקיבא. שנייה. אז רבי טרפון יושב, ועולה בבית המדרש שאלה, שרבי טרפון שואל, קושייה עצומה, ואין אחד, כולל רבי טרפון בעצמו, שמצליח ליישב את הקושייה. בא אחד לתלמידים. הרב, אני יכול להציע תשובה? בעדינות. אמרו לו, רבי טרפון חרוד. מציע תשובה סדורה, מתרץ את כל הקושייה. אומר לו, רבי טרפון, אפלה ופלא, כפתור בפרח, ישר כוח. התלמיד הזה, הציבו פניו, אומרת הגמרא. הציבו הפנה, נהיה לו חיוך מאוזן לאוזן, כל היום הוא הלך כמו פרח, זורח כמו השמש, צהוב כמו השמש. נו, מה? ראש האישי ולא ידע תשובה לקושייה, אני נתתי תשובה. לא זוכר, לא זוכר, יכול להיות. אני נתתי תשובה. בא אליו רבי עקיבא, אומר לו, מה אתה מסוב כל היום זורח? מה זה, מה הציבו פניך? מפני תשובה שנתת לאותו זקן? מזה אתה שמח? תמהת נים תאריך ימים. גזר עליו דין. גזר, פסק לו את הדין. אמר על אלבון, מה היה אלבון שלו? מה הוא עשה? מה הוא עשה? שאלו שאלה, הוא נתן תשובה. רבי טרפון שאל את השאלה בשביל לקבל תשובה. אומר רב חיים קניבסקי, הוא אומר דבר מבהיל. הוא אומר, לא על התשובה, הוא גם נתן את התשובה בצורה עדינה, ככה צריך לענות. על זה שהוא הסתובב עם הפנים זורחות, גם כן לא. על זה שהוא התכבד בקלון רבו. הוא אמר את התשובה, הוא הרגיש, אני יודע, יותר ראיתם? מדבר. יותר מהרב. ראיתם מה זה? שיעור א', הרב בן 80. אני מלמד אותו. התכבד בקלון רבו. היה לו נדנות כזה, נדנות. זה לא צריך להיות, הוא לא עשה עם שלטים. הוא לא עשה פליירים. לא. הוא התכבד בקלון רבו, כך בלב הוא הרגיש נדנות. שהוא יותר מערב. הוא לא נתן את התשובה נטו 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 בשביל לתת תשובה. הוא נתן, כי זה הוא יכול לעשות באופנים שונים, צנועים. הוא נתן את התשובה ובאותו רגע הוא הרגיש, תראו אותי תן את זה. מתכבד בכלור חברו. זה בשבוע של הוד אסור שיקרה. המתכבד בכלון חברו זה קורה הרבה מאוד פעמים. במיוחד בין בעל לאישה. אתה מנמיך אותה בשביל להיות גבוה. אם מנמיכה אותו בשביל להתרגיש טוב. אתה לא יודע לסגור קצוות עם זה, אם אני הייתי, עם זה. כן, כל מיני ביטויים כאלה. שמנמיך את השני בשביל להרגיש גבוה. לא. זה בשבוע של עוד לא עושים. בשבוע של עוד להפך תרים את השני. ואם אתה מרגיש יותר ממנו, אז ככל שהוא גבוה אתה תרגיש יותר טוב. אתה לא צריך להוציא את זה בפה. בפה תרים, רק תרים, תגביה אותו, תעצים אותו, תיתן לו מחמאות. אצל תלמידי רבי עקיבא היה נדנוד שבנדנוד מהדבר הזה, וכיוון שרבם פסק שמי שיש בו נדנוד, נדנוד של חוסר כבוד לתלמידי חכמים מת, 24 אלף תלמידים שלא מתו. היה בהם נדנוד, עיניהם הייתה צרה זה, זה בתורשתו של זה. היה לו לא קינה סופרים בריאה, אלא קינה של למה הוא מספיק, גם תראה איך הוא מספיק את הדפים, עיניים צרה, לא הודו זה לזה, הוא כבר נתן לו סברה, יישב לו את הקושי, אמר לו, לא, לא מסכים איתך. לא מסכים, לא מודה לו. אדוני, מה זה, מה זה לא מודה? בשבוע של ההוד לא מודים. כל העניין זה, תגיד תודה, תודה, תודה ומודה ומודה, מודה וקונפשן זה אותו דבר, מודה להגיד תודה, say mercy, כן? ומודה, קונפשן, שעושה וידוי, זה אותה מילה בעברית. כי כשאדם אומר תודה, הוא מודה שהוא לא יכול בלי השני. הוא מודה בזה. אז תודה, זה עיקר ועיקרי בדבר הזה. אז מיתוק הדינים זה יצירה של כלל. השבוע הזה זה הגברת האהבה והגברת הפרגון, כן? כל אותו חולי שבא בגרון יכול לצאת, יכול לצאת בדיוק אם אתה משתמש בגרון ובפה ובאופן נכון, לפרגן ולהודות ולהעצים ולשבח, ובשום פנים באופן לא לעשות את ההפך. ואז אנחנו מגיעים כמובן לגילוי מידת הביטחון. גילוי מידת הביטחון היא עיקר העניין במיתוק שם אלוקים בלג בעומר ובפרשתנו, פרשת בהר, במצוות שמיטת הארץ. זה גילוי מידת הביטחון. אין לנו זמן, אז אני עושה את זה בקצר קצר קצרה. יש שם שהוא במיתוק שם אלוקים. אם א' לפניה אין, מה זה מיתוק? מיתוק זה שאני מחזיר את הדברים לשורש, מחזיר אותם למקום שהם היו בו הטבעי, כן? מחזיר אותם אל המקום הבריא, בריא מלשון בריאה, כמו שהם נבראו. אז באותיות לפני א' אין אות, אז א' של אלוקים נשארת א', המם סופית של אלוקים נשארת מם, מקסימום הופכת להיות מם פתוחה, מם סופית הופכת להיות מם פתוחה, אבל נשארת מם. אז יש לי א' ומם, נכון? באמצע מה נשאר לי? למד, ה' י'. למד הולכת עוד אחת קדימה אחורה, חף, למד הולכת אחת אחורה, חף. אחרי זה יש לי ה' הולכת אחת אחורה, ד', וי' הולכת אחת אחורה, ת'. אז יש לי באמצע כדת, נכון? כקצור, חף, ד', ת', נכון? עכשיו תראו דבר מאוד מעניין. אם אני לוקח חף, ד', ת', זה בדיוק 33 בגימטריה, גל, למד גימל, ושם אלוקים א' ומם שנשאר בסוף זה 41. 41 ועוד 33 זה 74. מיתוק שם אלוקים עולה כמניין עד. ביטחו בהשם עדי עד. עד איפה? עד עד. זה השם הזה. אדם יכול לכוון, אין שום בעיה לכוון בשם הזה, זה לא שם שבעיה לכוון, כי הוא מכוון את השם הזה שהוא א', אחרי זה יש את החף ואת הדלת ואת הטט, ובסוף עוד פעם מם. השם הזה הוא שם שמסוגל בימים האלה למתק את הדינים ולהגביר את מידת הביטחון. ביטחון זה מידה יותר חזקה מאמונה. אני לא יכול להסביר עכשיו בדיוק את כל המהלך של זה, אבל ביטחון זה יותר מאמונה. אמונה זה בדבר לא נראה. לא נראה, אני מאמין בדבר לא נראה, לא נחזה. אני מאמין שיהיה, אני מאמין שיקרה, אני מאמין ב... לא רואה אותו, לא יודע איפה הוא, לא מוצא, אבל אני מאמין. ביטחון זה אתה רואה עכשיו משהו לא טוב, ואתה בביטחון של 100% שאתה, הלא טוב הזה יהיו טוב. כמו נחום איש גמזו. הוא רואה עכשיו קופסה מלאה חול, הוא אומר, גם זו לטובה. לא בפוסט מורטום, כמו רבי עקיבא, עם החמור והבנר והתרנגול, אלא ממש עכשיו אני רואה דבר שהוא אפך המציאות, זה ביטחון, זה לא אמונה. אני לא מאמין שזה טוב, אני בטוח שזה טוב, זה ביטחון. אם יש לאדם ביטחון, אבל זה לא סתם ביטחון, זה ביטחו בהשם עדי עד, עד הסוף. אם יש לאדם ביטחון, זה מיתוק הדין בשורשו בצורה הכי גבוהה שאפשר. אין דבר יותר גבוה ממיתוק הדין באופן הזה. זה המיתוק, זה אדם שאומר אני כלום, זה הכל הקדוש ברוך הוא, 100% הקדוש ברוך הוא עכשיו ברגע זה, כי עת צרה היא ליעקב, וממנה מהצרה עצמה יבשע. הצרה היא בכלל לא רע, אבל הצרה היא טובה עצומה. איך אתה יודע? אני בטוח ב100%, כן? כמו שאלו פעם את הרב זאב קרוב, זר צדיק לברכה, והייתי שיחה עם הבן שלי, אז הבן שלי שאל אותו, אמר לו, הרב, אני לא מרגיש, אני לא מתחבר להשם, איך, תן לי הוכחה. אז אמר לו, אין לי הוכחה. אז אמר לו, אז איך אתה מקיים תורה ומצוות, איך אתה מאמין בהשם? אמר לו, כל עצמותיי תאמרנה. אני לא יודע להגיד לך, אבל בעצמות אני יכול להגיד לך, העצמות שלי אומרות שיש השם. כל עצמותיי תאמרנה. לא יודע להסביר את זה, אני בטוח ב100%, לא בפחות מזה, אפילו בפרומיל, שהשם הוא האלוקים, הוא אין עוד מלבדו, הוא הווה, יהיה והיווה את כל המציאות. אני, איך כל עצמות היית אומר לה? לא יודע להגיד לך את זה. זה החזרת הדינים לשורשם. כי דין, שהוא נראה דין פה, זה רק בעיניים שלנו. באמת, מה מקור כל הדינים? קודש הבריחו. מפי עליון לא תצא נערעות והטוב. דרכו של הטוב להיטיב. אז באמת הדין, המקור שלו הוא טוב. לבן זה שיח חושך, אבל הוא נקרא לבן כי בשורש שלו גם הוא טוב. לבן הארמי אני מדבר. זה שיח שחור. האדם הכי נהלך עלי אדמות. הוא רצה לעשות מה שיותר גרוע מפרעו. אבל הוא נקרא לבן. עשיו, עיקר העניין שלו זה הראש. כי עיקר העניין שלו זה שעיר, שערות. ויעקב, העניין שלו זה עקב, מקום נמוך, אבל זה בדיוק הפוך. למה? כי בשורש הם אחד. בשורש הם אחד. השורש הוא אחד. אז אם אתה מחזיר כל דבר לשורשו, כולל את אותיות שם אלוקים, שזה הכוונות שעושים, אבל את האמון, את התחושה של הביטחון ואת האמונה ואת הביטחון הדי עד, אתה, זה לא קשור לשם. זה בכלל, אתה צריך לחיות את זה, אתה צריך לחוות את זה. אז ברור שאתה מסוגל להגיע לגל עיניי והביטה באופן כזה שאתה תראה את המציאות מתהפכת, ואת מה שנראה עכשיו בעיניים לא בטוחות, בחצי, בגלגל עין, אתה תראה בגל עיניי, בחצי גלגל, ואז ממילא אתה רואה שהדריכה של הקשת, שהיא הפך השכל. כי אם אדם רוצה, אני רוצה להתקדם קדימה, למה אני צריך לקחת את המיתר אחורה? וזה הפך השכל. אני רוצה לרוץ קדימה, לקפוץ קדימה, למה אני לוקח תנופה אחורה? העומר היה מנופה, העומר היה עומר התנופה, היו מניפים אותו לכל הכיוונים. למה אני צריך תנופה? אני רוצה לקפוץ לגובה, אני יורד קודם למטה, כי זה דרך העולם. ככה הקדוש ברוך הוא קבע את הכללים, שכדי להתקדם צריך לרדת קצת אחורה, כדי לקפוץ לגובה צריך קצת לרדת למטה, כדי לראות את החץ קדימה כמה שיותר אתה צריך לקחת את המיתר ואת החץ כמה שיותר אחורה. זה הקשת של החץ והקשת של רבי שמעון. כדי לצאת להעיר את כל העולם אתה צריך קודם כל להיות 12 שנה במערה בחושך, ורק אז השם מערה עליך. מערה מלשון מערה, שופך, זה נקרא עירוי, עירוי דם, עירוי. השם מערה עליך מרוח קודשו. זה רק כשאתה בחושך, רק כשאתה בחושך. ואם בחושך אתה מחזיק את הביטחון שגם החושך הזה הוא אור עצום, אז ממילא אתה מקבל את השפע האלוקי בדליים, במעיינות שנובעים מתוך חול שאין בו כלום. זה רבי שמעון בר יוחאי, ובזה אנחנו מסיימים. יום ההילולה שלו, יום חמישי, רב שמעון בר יוחאי, הוא בעל הביטחון העצום, העצום שהיה, שקיים בעם ישראל. מי שקורא את הזוהר מבין מה זה בעל ביטחון, מבין מה זה כוח התפילה שרבי שמעון מדבר עליו, מבין מה זה הגישה של רבי שמעון, שהמחשבה קובעת, שיטה הלכתית שלו, שהמחשבה קובעת, מבין את תורת הסוד, תורת הפנימיות, שמתגלה דווקא בחודש יער, שהכוכב שלו זה נוגה, האותיות של מעל נוגה, כן? מעל נון סמך, מעל ג' ד', מעל ה' ו', אותיות של סוד. תורת הסוד מתגלה דווקא עכשיו בחודש יער, ודווקא בשבוע הזה, שהוא השבוע של ההוד, שהוא כנגד רגל שמאל, בהוד דהוד, שזה החלק התחתון ברגל שמאל, שזה השמאל של השמאל, דין של הדין. דווקא אז רבי שמעון בוחר לסיים את חייו בעל מעדן, כי בזמן שיציאת הנשמה שלו מיתת צדיקים מחפרת, ובזמן יציאת הנשמה שלו מתגלה בעולם הזה אור גדול, שחוזר ומתגלה ביתר שאת, ביתר עוז, כל שנה יותר. השנה רבי שמעון נוכח יותר משנה שעברה, ויותר מלפני 1,000 שנה, ויותר מלפני 2,000 שנה, יותר מהיום שבו נפטר. הוא נוכח במציאות, ויכול לפעול גדולות ונצורות פי כמה וכמה, משום שבינתיים עברה שנה, ולמדו עוד מיליונים, למדו את התורה של רבי שמעון, כל מי שאומר ברישמי דמרי אלמה ליד האחל, גם אם הוא לא יודע, הוא קורא חלק מהזוהר. כל מי שאומר פתח אליהו אומר חלק מתיקוני הזוהר. כולנו תלמידיו של רבי שמעון, והוא זה שהטביע ענן בחביבות התליה מילתא. כל העניין שלנו תלמידי רבי שמעון זה להיות בחביבות. להיות בחביבות זה דרכי הדרכי נועם, זה התורה, היא תורה של אמת, אמת אש של אמת, אבל גם אש של אמת, אם היא מונגשת בצורה נכונה, יש מחממת, יש מבשלת, יש טובה, יש בריאה, יש נכונה. יהי רצון שנזכה בעזרת השם לבניית בית המקדש וביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.